החלק הראשון של המאמר למדנו שיש בבחינת מלכות שני בחינות. יש מלכותך ויש מלכות כל עולמים. יש את הדרגה של האור האלוקי שמצטמצם לרדת ולברוא את סדר העולמות, החל מבריאה, יצירה ועשייה. ויש איך שבחינת האור הזה, הזיו הזה, הוא עדיין כלול במהור, עדיין הוא חלק מעצמותו של הבורא לפני בריאת העולם, שעל זה נאמר, היה הוא שמו בלבד, וזה קוראים לזה מלכותך. בדרגה הזו הגבוהה, שנקראת מלכותך, שזה הוא שמו בלבד, זה גם נקרא מלך מלכי המלכים, אותו בחינה. מה שהתגלה ליהודים ביציאת מצרים, כתוב נגלה למלך מלכי המלכים, זאת אומרת שהגילוי היה מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אומר אדמור זקן בפרק השני של המאמר, והנה, כדי שיהיה בחינת גילוי זה, כדי שיהיה אצל היהודים הגילוי הזה של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שזה מרומז במילים מלך מלכי המלכים, אז היה צריך שמצד היהודים יהיה הכנה, שיהיו כלים לגילוי הגדול הזה. אז אכן, מה הייתה ההכנה שלהם? היו צריכים לכל מצה. מה פעלה המצה? בעניין מצה הוא, מה העניין שהמצא פעלה הכנה, זה יסביר, גם בצד הסגולי של המצא, וגם בעבודת השם ברוחניות, מה זה מצא. קודם כל, בצד הסגולי של המצא, על דרך שאמרו רזה, על הגמרא אומרת, אין התינוק יודע לקרוא את אבא ואמא, עד שאיתם טעם דגן. בשאלות הזו, של תינוק להכיר ולומר, אבא, אמא, זה רק אחרי שהוא טועם טעם דגן. אז עכשיו, כשהוא כבר טעם טעם דגן, והוא אומר אבא ואמא, זה לא בא אצלו, בגלל שהוא כבר מבין מה זה אבא ואיך הוא אבא שלו. הוא אומר אבא, נהיה לו הכרה במושג אבא, וזה אצלו למעלה מטעם הדת. זה הכוח שבא לידי הדגן. וזה הכוח הרוחני שעם ישראל קיבל באכילת המצה, שנהיה אצלם ההכרה באלוקות שלמעלה מטעם הדת. שזה הבחינה של מלכותך, כמו שהוא מפרט. הנה, יש בבחינת דגן כוח שעל ידו, יוכל התינוק להכיר אבי ואמו. אז כמו שבתינוק השמי, על ידי אכילת הדגן מכיר את אבא ואמא שלו, כמו כן על ידי בחינת מצה, כשיודעים, אכלו מצה במצרים. מה זה פעל? הכירו את אלוקות, בחינת מעוצו, מעוטו ועצמותו. זאת אומרת, היה להם הכרה באלוקות, גם אם בטעם הדת הם לא השיגו ולא הבינו, אבל היה להם הכרה פנימית, נשמתית, בקודש ברוך הוא. על זה נאמר, דע את אלוקי אביך. דע זה לשון הכרה והרגשה. אז זה המעלה של המצה. עכשיו, בפרטיות יותר, והנה יש בית בחינות מצה. יש את המצה שהיהודים אכלו בערב, לפני חצות היום, לפני חצות הלילה, שזה היה להם ציווי מראש בערב, תאכלו מצות. ויש את המצה שהם אכלו למחרת. וזה שני סוגים שונים של מצה מבחינת עבודת השם ברוחניות, ויסביר כאן בהרחבה מה ההבדל ביניהם. א', סוג המצה הראשון זה שהיה קודם חצות. וזו צריכה שימור. על המצה שאכלו קודם חצות, זה מצה שהיה צריך לשמור שהיא לא תחמיץ. כמו שנאמר, ושמרתם את המצות. כמו בגשמיות, שאם לא שומרים על התערובת של הקמח ומים זה מחמיץ, אז זה היה במצה שלפני חצות, הם היו צריכים פשוט לעשות פעולה, שמירה, שזה לא יחמיץ. אבל והבית, המצה שאכלו עם ישראל למחרת, שזה אחרי הגילוי של חצות לילה, שהוא בחינה, תל הבחינה של המצה השנייה כתוב עד שנגלה למלך מלכי המלכים. שם נאמר, לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. שם לא היו צריכים לשמור שזה לא יחמיץ, פשוט לא הספיק להחמיץ, מה הכוונה? שאינה באה לידי חמוץ כלל, זה דרגה כזו בעבודת השם, זה כזה עניין, כמו שהסביר עוד מעט מה זה המצא, שלא שייך שם העניין של חמץ בכלל. מה ההבדל בין שני הבחינות בעבודת השם? צריך להבין עניין חמץ ומצא, צריך להבין מה המשמעות הרוחנית של חמץ ומה זה מצא, מה כל אחד מהם מסמן. זה מפרט ואומר ככה, חמץ, מה המאפיין של חמץ? מבחינת הגבהה וההתנסות. כמו בגשמיות, החמץ תופח, ויש בו טעם גם בחמץ. אותו דבר, נראה בנפש מה העניין של חמץ, העניין של ישות והתנסות. ומצא, מה זה מצא? מבחינה שאין בה גובה והתנסות כלל. במצא אין בכלל עניין של התנסות, זאת אומרת, הוא נשאר ללא החמצה, הוא נשאר דק. ועוד דבר, ואין בטעם כלל, לא צריך להיות שום טעם במצה. יוצאים מדי חובת מצה בלי טעם. כמו אמר חז"ל, כמו שחז"ל אומרים, בלע מצה יצא, הוא בלע את המצה ולא היה לו שום סיכוי לטעום כלום. יצא די חובת אכילת מצה, כי אין חלק במצווה שצריך לטעום את הטעם. אין מושג של טעם. מה זה בעבודת השם? מה ההבדל בין חמץ למצה? כמו כן בעבודה. עניין מצה, מכיוון שהמצה אמרנו אין בו גובה, אין בו התנסות, מה זה בעבודת השם? זה מבחינת ביטול. שיהודי בטל הקדוש ברוך הוא. על זה נאמר בטל רצונך. זאת אומרת, יש לו רצונות משלו, ואומרים לו, בטל רצונך, תבטל את הרצונות שלך בשביל הקדוש ברוך הוא. אז הבחינה הזו שאדם צריך לבטל את הרצונות שלו, אז זה היה בחינת מצה הראשונה שאכלו קודם חצות. כי המצה שאכלו קודם חצות אמרנו, יכול לבוא לידי חימוץ. זה דבר, אותו אחד שאומרים לו, בטל רצונך, כיוון שיש לו רצונות משלו, הוא יכול גם חלילה ליפול ברצונות שלו. אז הוא צריך לשמור שלא יהיה חמץ. היינו, התערות הדלטטה, זה עבודה מלמטה, שהוא עובד על עצמו ומתאפק. זה נקרא בחינת בטל רצונך, בחינת התקפיה. שלא להיות בחינת גסות הקליפה, הוא פשוט עובד על עצמו, כופה את עצמו, שלא לא יהיה לו את הגסות, שגסות זה קליפה. כמו שנאמר, אם תגביה כנשר, שזה הסמל של הקליפה שהיא מגביעה את עצמה, כידוע שבחינת גסות נקרא וי אבות התאומה, שהוא מקור כל התאבות. כל התאבות וכל הנפילות באים מהישות של הבן אדם, לכן אם אדם מבטל את הרע, מבטל את החמץ, פירושו שהוא עובד על עצמו שלא יהיה לו גסות. ולכן, מבחינת בטל רצונך, אדם שמבטל את הרצונות שלו, ממילא בחינת התקפיה, זה נקרא שהוא כופה את עצמו נגד הרצונות שלו, לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, הוא ביער טהרה מקרבך. וזה, העבודה הזו של המצה הראשונה, עבודה שצריך באופן של התקפיה, לכפות את הרצונות העצמיים שלו, מול הרצון של הקדוש ברוך הוא, כיוון שזה בא לידי עבודה, על ידי התקפיה, על ידי מלחמה עם היצר הרע, אז זה גם עוד נקודה שמרומז במילה מצה. וזהו על ידי בחינת מצה, גם בלשון מצה ומריבה. מצה בלשון הקודש, מצות, מצות זה בלשון מריבה. שהיא, כי באמת להגיע למצב הזה להיות בביטול, זה מלחמה גדולה לבטל היש. ועוד נקודה רואים במצה הראשונה, שזה מצה שמראה על התקפיה, שבהלכה, בתורה כתוב, שאת המצה שאכלו ישראל בערב, מבחינת מצה הזו היה גם כן מבחינת מרו. היה צריך לאכול את המצה הרי, ביחד עם קורבן הפסח וביחד עם מרו. במצה הראשונה יש מרו. גם בנפש, בעבודת השם, צריך להיות מבחינת מרו, כמו שהוא יסביר מיד. הפסוק אומר על מצות ומרורים יאכלו. היה צריך לאכול את קורבן הפסח עם מצה ומרור. למה המרור צריך להיות משולף פה במצה? כי בחינת מצה זו, כי הדרגה הראשונה של מצה, שזה מלשון מצה ומריבה, שהוא צריך להילחם עם הרצונות של היצרים שלו, ולבטל אותם לקדוש ברוך הוא, בחינת בטל רצונך, לא היו יכולים לבוא אליו כים על די בחינת מרור. אדם לא יכול להתקרב ללוקות אם אין לו את המרור, את המרירות, מההתבוננות, הוא מתבונן בכך שיש לו יצר הרע, והוא כל כך נמוך, הוא כל כך רחוק מהאמת, והוא מתמרמר על המצב הזה שלו, ואז הוא מחליט שאני לא אשים לב ליצר הרע, זה עבודה של התקפיה. ההתקפיה הזו באה לידי מרירות, לכן צריך גם תמרו, מבחינת מרירות. והמרירות הזו מעוררת על היהודי כוחות מלמעלה, שהוא יצליח בעבודה שלו, והכוח המיוחד שמקבל מלמעלה נקרא רחמנות. שהקדוש ברוך הוא מרחם על היהודי שנותן לו את הכוחות להתרומם. ועל פי זה הוא מסביר לכולם נקודה מעניינת. דיני, כפי סידור הקערה, בקערה של ליל הסדר, ששמים על, על השולחן, יש את המצות, ומעל המצות מסדרים דברים שונים, סימנים שונים. אז הוא מרור באמצע, מרור שמים באמצע. מה זה אמצע? זה בחינת קו האמצעי. יש הרי את סדר הספירות שמחלקים אותם לג' קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע, אז המרור שמים אותו באמצע. לכאורה על פי ההיגיון זה לא מובן. למה? כיוון שמרור מרירות יותר מתאים לקו השמאל, הוא גבורה, למה מה הוא עושה באמצע? לכאורה היה צריך להיות המרור בקו שמאל כבחינת גבורות, אז מה באמת הסיבה שהמרור נמצא באמצע? אבל זה כמו שהסברנו קודם, אך מפני זה הוא בקו האמצעי, מה הסיבה שהוא בקו האמצע? מפני שבחינת מרירות מעורר המשכת רחמים רבים. כי כשאדם יש לו את המרירות הזו על המצב שלו, זה מגלה, זה מושך את הרחמים העליונים על היהודי, והרחמים זה קו האמצע. כי בחינת רחמים אינו שייך קים על מישהו במדרגה התחתונה. כדי לעורר את הרחמים, הוא צריך להרגיש מרירות, הוא צריך להרגיש כמו תחתון, ואז יהיה עליו רחמנות, כי הרחמנות זה על מישהו שבאמת נמצא במצב נמוך, ואין טוב לו. אבל על מישהו במדרגה העליונה ולא חסר לו כלל, לא שייך עליו רחמנות כלל. לא שייך להגיד רחמנות על מישהו שהוא במצב טוב. רחמנות זה על מישהו שהוא במצב לא טוב. לכן המרירות של האדם על מצבו, היא מעוררת עליו את הרחמים העליונים. ומפני זה, בחינת הרחמים הוא בחינת קו האמצעי. בגלל הרחמים שהמרירות מושכת, לכן הוא נמצא בקו האמצע. ולעורר בחינת רחמים רבים הוא על ידי בחינת מרירות. עכשיו הוא מפרט ממה באה המרירות, במה הוא מתבונן שזה גורם את המרירות, ואז כשכל כך רחמנות עליו, שהוא כל כך נמוך, אז הקדוש ברוך הוא מעורר רחמים מלמעלה. שמתבונן בשכלו, איך שחיות כל העולמות, כל העולמות שחיים, דיברנו קודם באריכות בפרק הקודם, ממה כל העולמות מקבלים חיות, הוא רק מבחינת זיו ושם בלבד, מקבלים חיות רק מבחינת זיו, מבחינת שם, כוח מצומצם. אבל מהותו ועצמותו הדבר אחרי אמרנו שאני הווי לא שניתי, הוא לא מתפעל, הוא לא משתנה מכל העולמות, כמו שאומרים בתאות שלא נברא העולם, דיינו יש את הבחינה של הוא שמוע לבד, ואין פועלים בו שום שינוי, שום שינוי לא נפעל בבורא בעצמותו של הבורא מהבריאה של כל סדר העולמות, כי אין לו תחילה ולא תחלה. ואזי ברגע שאתה מתבונן בגדלותו של הבורא, שהוא אני הווי לא שניתי, והעולמות הם רק כל כך באים מכוח אלוקים מצומצם. ואזי תשתפך במר נפשו ויבוא לידי מרירות גדולים, איכשהו רחוק מאלוקות. אם הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, והוא כל כך רחוק, אז נהיה לו מר. ועל ידי זה ברגע שאדם יש לו מרירות מהמצב שלו, מעורר בחינת רחמים רבים. אז הוא מושך את הרחמים רבים מלמעלה עליו. והסדר העבודה הזה, אנחנו רואים את זה בתפילה, שבברכת קריאת שמע. כמו שאומרים בכל יום ביוצר אור, מה אומרים שם? המלך המרומם לבדו. כשאומרים המלך המרומם לבדו, מתכוונים לבחינת מלכותך, שדיברנו בשיעורים הקודמים. זה בחינת היה הוא שמו בלבד, היינו כנל, כמו שדיברנו, דיינו. שמה רבו מעשה רשם כולו מחוכמה עשית, שכל סדר הנבראים הוא רק מבחינת המלך, מבחינת מלכות, שם בלבד, אבל המרומם לבדו, כשמדברים ואומרים המלך המרומם לבדו, זה לא אותו ספירה, אותו מלכות שמעבד את העולמות, אלא המרומם לבדו זה מלכות כפי שהיא כלולה באינסוף, כמו שהיא כלולה בעצמותו, היינו כמו שהוא לבדו, מבחינתו הוא שמו בלבד, הוא מרומם שאין לו ערך ושינוי כלל, אין ערך לך, כמו שאמרנו בעריכות שהעולם אם לא תופס מקום, ואין שום ערך, המתנשא מימות עולם, שהוא למעלה מרומה מכל העולמות, ואם כן, אם הוא כל כך גדול, ואנחנו כל כך קטנים, אז הקטנות של האדם, המרירות שלו מהקטנות, מעוררת רחמנות עליו, ואם כן הרחמנות גדולה עלינו, מפני זה אנו אומרים ברחמך הרבים רחם עלינו, וזהו עניין מרור קו האמצעי, זה קו האמצע, זה המרור נמצא בקו האמצע, כי המרור מעורר את הרחמים רבים. ועל ידי זה יכולים לבוא לבחינת מצן על בחינת בטל רצונך. ואז אדם שמעורר את המרור, אז יש עליו רחמים רבים מלמעלה. רחמים רבים נותנים לו סיוע בעבודת השם, ואז הוא יכול לבוא למצא, יכול לבוא לביטול, יכול לבטל את הרצונות שלו, יש לו כבר כוח לבטל את הרצונות שלו. בחינת התקפיה, יכול כבר לעשות התקפיה, לבטל את כל התאוות, בלי טעם, בלי שום התנסות והגבה. אבל צריך לדעת שהדרגה הזו וצריכה שימור. הבחינה הזו כשאדם מצליח להגיע למצא, זה לא שהוא הגיע למצא וזה אין לו יותר יצרה, צריך לשמור כל הזמן. כי עדיין יש לו רצונות, הוא רק פשוט קיבל כוחות להתגבר עליהם. לכן אמר הוא שמרתם את המצות. ממה צריך לשמור? שלא תבוא לידי חימוץ חס ושלום. הגבה והתנסות. אבל אם הוא שומר הוא מצליח להגיע. וזה היה הכל בחינת מצא הראשונה. זה הדרגה הראשונה של מצא, זה בחינת התערותא דלתתא שהיו ישראל עושים. זה עבודה מלמטה. ועל ידי זה היה אחר כך, אחר חצות, בחינת מצא שנייה. אז הצליחו להגיע למצא השנייה. מצא השנייה זה כבר ביטול שבא מלמעלה. זה ביטול עוצמתי כזה, ששם לא צריך להיזהר ולשמור שלא יתעורר חזרה יצר הרע, כי זה ביטול עם כוחות נעלים שבא מלמעלה למטה. מבחינת ביטול, כי הרי הפסוק אומר, על ידי שמורים בהגדה, זה שנגלה למלך מלכי המלכים. מבחינת מצא זו, הבחינה הזו של המצא בדרגה השנייה, היא שלא הספיק בצקת, היא לא הספיק להחמיץ, לא צריך היה לשמור שלא תחמיץ. שאינה צריכה שימור כלל. שאינה באה לידי חימוץ כלל. למה היא לא באה לחימוץ מחמד שנגלה עליהם? כי היה להם גילוי אלוקי כזה גדול. אין סיכוי בכלל שיצר הרע עם הרצונות שלו יכולים להתעורר בכזה גילוי גדול. ובחינת ביטול אמיתי שאין יכול לבוא לידי בחינת הגבהה והתנסות כלל, וזה היה המעלה במצא השנייה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הגילוי הגדול הזה ונגלה עליהם מבחינה זו כדי שיהיה יציאת מצרים? זה בעצם הוציא אותם מכל המצרים. כי בכוח עצמו אדם לא יכול לצאת. בכוח עצמו הוא יצא, אבל הוא צריך לשמור כל הזמן. אבל אם הקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותם לגמרי, הוא צריך לבוא מנתינת כוח מלמעלה. כי מחמד שהיו אז ישראל במדרגה שפלה מאוד, משוקעים בין הקליפות כידוע, לא היו יכולים לצאת מבחינה זו. לבד בכוח עצמם מאוד קשה לצאת מהחושך הזה. אז שנגלה להם, די גילוי הרע גדולה כזו, היו יכולים לצאת. ובדרגה הזו, ולא היה במרור כלל, לא היה צריך את המרור, כי זה בא מלמעלה. כי היה גילוי מלמעלה למטה, הרע גדולה כנל. ודרגה הזו לא תוכל לבוא לידי חימוץ. לעומת זאת, אבל מצא ראשונה, זה הפוך. מצא ראשונה היה עבוד אותה מלמטה למעלה, ולכן היו צריכים מרור, כדי לעורר רחמים רבים. סיים אדמור זקן את הפרק, הוא אומר, וזהו שאנו אומרים, זה מה שאומרים בהגדה, מרור זה שאנו אוכלים על שם מה? על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. מה זה אבותינו? הם המידות. כידוע שאברהם יצחק ויעקב זה כנגד חסד גבורה ותפארת. חיי אבותינו זה מה מחיי את המידות, הם המוחין שבמידות. מבחינת מצרים הם ממררים את המידות, זאת אומרת מצרים גורמים לאדם שהמידות שלו, הרגשות שלו, יהיה לו רצונות משלו, ולא לו רצונות לאלוקות, ואז על זה צריך להילחם. זה היה המצאה הראשונה בדרך מלחמה. לעומת זאת המצאה השנייה, באה מלמעלה למטה, נתנה להם כוח לצאת לגמרי מהחושך הזה של מצרים.